שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. אחרי הסיכול המוצלח של המתקפה האיראנית, ישראל נערכת לתגובת הנגד. תמיר היימן, ראש אמן לשעבר, ינתח איתנו את האפשרויות ויגיד שאסור לפעול מהבטן. נדבר גם על המלחמה בדרום ובצפון. לדבריו, ישראל צריכה לשלם כל מחיר רפיך כדי לשחרר את החטופים או להיכנס לעזה בכל הכוח. בהמשך, על תסריט העלתה, חברת החשמל רבה עם כל שאר הרשויות במדינה סביב ההיערכות לאפשרות של פגיעה בתשתית החשמל. מרב ארלוזורוב תגיד כאן שאין לאף אחד מושג האם ישראל נערכה כראוי למתקפה שתשאיר את רוב המדינה בלא חשמל במשך ימים ארוכים. ולבסוף, על מחסור שמן הזית שמסתמן כבעיה עולמית. באיטליה מועלים את השמן היקר שלהם עם שמן ספרדי זול, זו כמובן מעורר שהעורייה גדולה במדינה. בישראל המחירים עלו בעשרות אחוזים. נשאל את אורי מאיר צ'יזיק מה עושים עכשיו.
Major escalation of the crisis in the Middle East. Iran has started a direct attack on Israel.
Iran is the world's worst human rights violator, and such a regime cannot hold any UN position. Stop Iran today.
איתנו תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמן, שלום.
שלום.
אז יש לנו הרבה זירות לדבר עליהם, נתחיל עם איראן.
כן.
הצלחה ישראלית, היית מגדיר את זה?
הצלחה מבצעית מרשימה מאוד, כן, באמת בכל חתך שאתה בודק את זה, גם במודיעין המקדים שכדאי להמעיט ולדבר עליו, גם בגילוי להתראה, מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב מהירות של כטב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים ורקטות, זה הגילוי המתאים, שהוא דורש מערך עמוק ושיתוף פעולה, ובסוף פעולה ממש ממש מצוינת של חיל האוויר ומערכות ההגנה האווירית. ברמה האסטרטגית יותר מורכב מההצלחה כפי שזה נראה כאן. ברמה האסטרטגית זה מאזן משולב, נקרא לזה כך.
מה זה אומר?
ארצות הברית התייצבה לימין ישראל, ונוצרה פה קואליציה בינלאומית וערבית, שמנעה את האגרסיביות האיראנית, והתצורה האזורית החדשה הזאת, מסמלת משהו שהוא פוטנציאל אסטרטגי עמוק לשינוי כל המזרח התיכון. זה חיובי מאוד.
אז לפני שנגיע לזה, אבל בהשלכות השליליות, איראן פה יורה יותר מ-350 טילים וכתבמים ונשק לעבר ישראל, וישראל אפילו לא מגיבה.
יותר מזה, איראן לא הורתעה. וגם המשימות האחרונות שבוצעו על ידי ארצות הברית וישראל, קידום נוסעות מטוסים, פעמיים איומים ישירים של נשיא ארצות הברית, כולל דונט, שבפעם הראשונה, כנראה ברזל לא היה מספיק ברור, אז אמרו את הדונט הזה בצורה ברורה.
כמה שעות לפני השיגור אמרת הדונט האחרון.
ממש כך, ושום דבר לא עזר. כלומר, משהו באיראן לא חושש. הדבר שהכי מטריד זה הטילי קרקע-קרקע. טילי קרקע-קרקע זה עוד קו אדום, עוד קו שאיראן אף פעם לא חצתה. היא לא חצתה את הירי הישיר לישראל מאיראן, ולא סמלי, 120. זאת אומרת, משהו בהקרנת העוצמה הישראלית, בתודעת העוצמה האיראנית, משובש בצורה משמעותית. והדבר האחרון שקצת מורכב, זה דווקא הצד השלילי של ההיבט הקואליציוני שבו אנחנו מצויים. משום ששחקן עצמאי הוא שחקן מסוכן ברמה אסטרטגית, כי הוא שחקן חופשי. שחקן שהוא חלק מקואליציה הוא שחקן יותר מרוסן. וכשישראל היא חלק מקואליציה, אז היא מרוויחה את העוצמה, אבל גם מרוויחה את ההגבלה.
אז אם אנחנו מדברים על איראן, אולי זו טעות ישראלית, שוב טעות של המודיעין, חיסלו פה מישהו, אולי חשוב, אולי פחות חשוב, לא לקחו בחשבון את הבלגן, את 4 מיליארד שקל לפי הדיווחים אחר כך שיעלה, להוריד את כל הטילים האלה, הפגיעה בהרתעה הישראלית, וזה משהו שהמודיעין הישראלי היה צריך לקחת מראש.
צריך לתחקר מה היו, מה שנקרא בז'רגון המקצועי, הדפאות, דרכי פעולה אפשריות. כלומר, כיצד העריכו במודיעין הישראלי שאיראן תגיב לחיסול של מהדבי?
בטח חשבו באותה צורה, כמו שחיסלו את 17 אנשים הקודמים. ישראל חיסלה, איראן אמרה, אולי כן, אולי לא, אולי נפיל את נסראללה, אולי את החותים, והבליגו הלאה, ופה הייתה תגובה מאוד חריפה של האיראנים.
סביר, אבל סביר גם שכשהציעו, הציעו משרת תגובות אפשריות, ואני מניח שאחת התגובות כללה גם את, אולי ברמת סבירות טיפה יותר נוחה, כללה גם את הסיפור האיראני בפנים. ואז צריך לזכור שאנחנו נמצאים במציאות אחרת, של מלחמה, ואסור לשקול דרכי פעולה של האויב כאילו שאנחנו בשגרה. יש כאן פקטור, אבל הפקטור הזה גם קיים לגבי שיקול התגובה הישראלית והסיכולים. אסור לבחון את סיכול מעדבי כסיכול סולימני, או כסיכול שנעשה בשגרה. אנחנו מדברים, אנחנו תוך כדי מלחמה, ובעצם יש פה את מעדבי, הוא המסנחרן של הפעילות האיראנית מהצפון, והאיש שאמור להיות בראש השולחן של מועצת הג'יהאד, כאשר חיזבאללה תצא למלחמה עם ישראל, אם נתגלגל למלחמה עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מסכלים פה דמות בחירה שעוסקת בפעולה ישירה מול ישראל. יש כאן אלמנט של הסרת איום, ולא רק סימונים אסטרטגיים. יש עוד נקודה אחת. איראן, עד האירוע האחרון, לא שילמה מחיר, ונראה כאילו שהכל לא קשור בה. האירוע האחרון הכניס אותה לשלילה, וגם לחיוב, ויש לזה פוטנציאל חיובי.
מה המחיר עכשיו?
המחיר שאנחנו משלמים כרגע הוא בעצם העובדה שמדינת ישראל אוימה לראשונה ונתקפה על ידי איראן, מה שיכול להתפס כאקט של מלחמה, ובמשך 24 שעות היה כאן באמת מתיחות רבה מאוד, והמחיר שאיראן משלמת היא שהיא חשפה את עצמה לתגובה וחשפה את היכולות שלה, חשפה את האגרסיביות שלה ואת הפעולה שלה ברמה הבינלאומית. זה מאזן משוקלל. זה לא רק שכל האונוס הוא עלינו, אלא יש גם משקל שעכשיו היא נושאת. אגב, אנחנו עכשיו הרווחנו קלף. קלף הכורח בתגובה או זכות התגובה. אנחנו יכולים לסחור בקלף הזה, אנחנו יכולים לממש אותו ולהגיב. וזה יהיה בסדר גמור, אולי זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו יכולים גם להמיר אותו בשביל דברים אחרים.
זה לא קלף חלש? עוד פעם, ההרתעה הישראלית הלכה, לפי הדיווחים בתקשורת, גנץ וגם אייזנקוט אמרו שתוך כדי המעוף של הטילים מאיראן, ישראל צריכה לתקוף באופן מיידי, ונתניהו ובחיר מערכת הביטחון בלמו את זה. זה לא הדבר הנכון שהיה צריך לעשות?
תראה, המערכת ההגנה היא מאפשרת למדינת ישראל לחשוב בצלילות, באורך רוח, ולא להיחפז לדברים שיכולים להתגלגל לדבר שלא שקלת אותו עד הסוף. אני לא יודע מה בדיוק תואר שם באותו ערב, ואני לא יודע בדיוק את הקונטקסט, לכן אני לא יכול להגיב. אני רק יודע שמה שהמצב הוא עכשיו, שיש לנו זמן, ואנחנו צריכים לחשוב איך מגיבים, מתי מגיבים, והאם התגובה היא תגובה קינטית, או התגובה היא תגובה דיפלומטית, או התגובה היא תגובה אגרסיבית או קטנה. זה מה שטוב במערכת הגנה, לא כל הפיצוצים בשמיים וכל היופי הטכנולוגי מבצעי הזה, אלא שהיא מאפשרת לך התקפה דחויה. הגנה בהצטיינותה היא התקפה דחויה, אתה יכול לעשות מתי שאתה רוצה, מה שאתה יכול.
לא אמרת אבל שזה גם ריסון, שישראל עכשיו פתאום לצאת למבצע התקפי נגד איראן לא יכולה, כי הירדנים היו נגד, האמריקאים היו נגד, הבריטים, הצרפתים, זאת קשה פתאום להגיב. אפילו חיסול נוסף, אם מעדווי נוסף ישראל תרצה לחסל, יצטרכו לשקול את זה 10 פעמים לפני שעושים.
תראה, כשעובד בקואליציה זה כמו לבשל חמין, כן? זה לוקח הרבה זמן, אבל זה מחזיק להרבה זמן גם. אז גם פה, זה נכון, אתה לא יודע, כשאתה לבד, אתה יכול להגיב טיק טק, לתת איזשהו משהו קטן, להגיב מה... זה לא לפת ככה בקואליציה. צריך את הזמן, צריך לבנות אותו. אבל אם בסופו של דבר אתה מייצר את הקואליציה הזאת כדי שההיגיון שלה יעבוד לטובתך, זה נשאר לאורך זמן. זה עושה שינוי אסטרטגי. זה לא רק הרתעת איראן על ידי תגובה מנגד שמאפשרת לנו להראות להם כמה שאנחנו, יש לנו יכולות שאין להם. זה בסדר גמור. זה לקחת את הקואליציה הזאת ולהשתמש בה כפתרון מסוים או כארכיטקטורה, גם לפתרון שאר הדברים במזרח התיכון, כולל למשל, שאולי נדבר על זה אחר כך, כולנו מדברים שביום שאחרי עזה, מתי שנחליט מי תהיה הישות האזרחית שתחליף שם את חמאס, היא צריכה מעטפת של קואליציה בינלאומית ערבית שתעזור לה לשרוד ולהתקיים. הנה ראינו את תצוגת יכולות, שזה לא חלום הדבר הזה של הקואליציה הבינלאומית הערבית.
אבל דיברת על חמין, אני מדבר איתך על שחמט, אז האיראנים עשו לנו שח, זה מת, זה מה זה?
לא, אני לא חושב. אני חושב שהם במידה מסוימת אפילו לא עשו את השח. הם העמידו את הדברים בצורה כזאת שאנחנו יכולים לחשוב שהשחמט בדרך, אבל הכלים שלהם נפלו בדרך.
זה גם חלק מהמשחק שבית הייתה התראה שישראל הבינה שהולכת להיות תקיפה, היה זמן להתכונן, מעוף של הטילים, אבל גם מעבר, כולם נערכו, ירדן סגרה את המרחב האווירי, היה ברור מתי זה קורה. זאת אומרת, זה נראה שכל הצדדים הבינו מה כללי המשחק שם.
תראה, אם אתה שואל עכשיו באמריקאי, הוא קורא לזה ניצחון.
של ישראל?
ניצחון של הקואליציה כנגד ציר הרשע בהובלת איראן. איך שאתה לא יודע, האמריקאים בטח ינסחו את זה טוב ממני.
כי כמעט לא היו נפגעים לא בנפש ולא ברכוש?
כי המהלך נכשל בצורה טוטלית מבחינת הקואליציה. הצלחנו להגן בצורה כמעט מלאה. הדבר המעניין הוא שאם תשאל את האיראנים, אתה תקבל את התשובה. משום שהם התכוונו לפעול למרות ההרתעה, והם פעלו, והם התכוונו לפגוע, ומבחינתם הפגיעה, באמת זה לא משנה להם אם פגיעה קטנה או פגיעה גדולה, הם צריכו לחדור ולעשות את זה. בעולם של, נקרא לזה, התעוזה האסטרטגית, הם הפגינו את התעוזה האסטרטגית ולקחו את הסיכון, וזה מבחינתם דבר שיש להתגאות בו.
ולא שילמו מחיר.
כן, עד כה הם לא שילמו את המחיר ברמה הקינטית, אבל משהו משתנה. זה לא רק זו, דיון מועצת הביטחון, זה לא
הסיפור. רוסיה תטיל וטו, יהיה בסדר, איראן תסתדר.
כן, הם לא מוטרדים כל כך מהלחץ הבינלאומי. אבל ראוי שיהיו מוטרדים מהעובדה שהכדור עבר למגרש שלנו. ויש את הלגיטימציה. יש הבדל, מה שתקף אותנו זה לא ארגון טרור.
זה מדינה.
זה מדינה. מבחינת העולם, לצערנו הרב, כן, חלק מארגוני הטרור, אנשים אומרים, תשמע, הטרור זה עניין של פרספקטיבה. מדינה זה לא עניין של פרספקטיבה. מדינה זאת מדינה, יש לה שלטון ריבוני והיא תקפה אותנו. אי אפשר להסתיר את זה. כלומר, אי אפשר להגיד את זה, תשמע, אנחנו כבשנו את איראן ולכן זכותם לפעול. לא, איראן פעלה בצורה ישירה. הם יודעים את זה, העולם יודע את זה, זה נטל, זה נכס לישראל, וישראל צריכה עכשיו לחשוב, איך היא ממצאה את זה? האם בצורה של פריקת האנרגיה, בהמחשת יכולת קינטית מסוימת שהיא תעמם את האיראנים, שהם לא יודעים שיש לנו את זה, או על ידי מהלך מורכב יותר, אבל אולי יש לו גם פוטנציאל לדבר על הבעיה שעוד לא דיברנו עליה, שאנחנו לא משיגים את מטרות המלחמה עד כה.
אם נלך צפונה באמת למטרות המלחמה, אז נסראללה, למה הוא לא הצטרף למערכה הזאת של איראן? למה לא שוגו טילים גם מהצפון?
נסראללה הצטרף. נסראללה ירה קרוב ל-100 חימושים.
אבל ברגיל, תוך כדי המשחקים הרגילים?
לא ברגיל, הוא עשה את זה, הרי יש מגרש המשחקים שנקרא לו רמת הגולן. נסראללה, אנחנו עובדים איתו על משוואות כאלה. מאז שהוא קם פחות או יותר, יש הבנות. רמת הגולן זה תגובת נסראללה לתקיפת עומק ישראלית. ולמרות שלא הייתה תקיפת עומק ישראלית, מה שהוא ביצע, הוא ביצע מספר שיגורים רחב לנפח, למחנה ירדן, הוא ירה לרמת הגולן.
אבל לא חיפה או תל אביב.
לא חיפה או תל אביב, כי לנסראללה יש את האינטרסים שלו. נסראללה מצד אחד יכול לומר לציר, תראו חבר'ה, אני נושא את רוב הנזק, כמה מתו מאצלכם? אצלי מתו 370 איש, 376 אנשים. אני זה שנמצא במלחמת התשה של 6 חודשים. אל תטיפו לי מוסר שאני לא מעורב במלחמה. אתם עכשיו החלטתם להצטרף, אני ממשיך במדיניות שלי, וימשיך כנראה עד שהמלחמה בעזה תימשך, כי המטרה שלי זה לא הכבוד האיראני. את הכבוד האיראני, אני מצטט את נסראללה, אתם צריכים להשיג. ואם אני אשיג אותו עבורכם, זאת תהיה השפלה לאיראנים. וזאת המדיניות שלו, בצורה מתוחכמת, מגיב מתחת לסף המלחמה, פועל להצלת, so called, הצלת חמאס, אבל לא מקריב את עצמו לטובת אינטרסים שהם זרים ללבנון באופן כללי.
ובצפון, גם שם חצי שנה של לחימה ואש בלי הפסקה, יישובים שריקים בכל הזמן הזה, ועשרות אלפי ישראלים מפונים מביתם.
הבעיה המרכזית של ישראל מעבר לחטופים שתכף נגיע להם, זה באמת גבול הצפון, שפשוט אי אפשר להחזיר לשם את התושבים בינתיים?
הבעיה שבגבול הצפון אין לנו אסטרטגיית יציאה ותרחיש סיום סביר. בגבול הדרום יש לנו. בסופו של דבר, כן רפיח, לא רפיח, מתישהו נעשה אותו, אנחנו נסיר את האיום, הוא כבר הוסר, צריך לומר, הוא כבר איום הפשיטה לשטח ישראל, באופן שבו ראינו בשבעה באוקטובר, הוסר בצורה מוחלטת. זה לא
במחיר
אומר,
מאוד יקר.
במחיר יקר מאוד, אבל זה הוסר. תמיד תהיה חדירת גבול אפשרית, אני לא אומר את זה, כן? בואו, צריך להיות אחראים פה. אבל האיום הזה הוסר, ולפיכך, החזרת התושבי הדרום, אנחנו יודעים איך זה יקרה. אנחנו לא יודעים לסרטט כרגע את התרחיש להחזרת תושבי הצפון. אני יודע לתאר את זה, אבל זה ברמה הפרטית שלי. אני אומר, כמדינה, כאסטרטגיה, אפילו לא שמנו את זה כמטרת מלחמה. אין למלחמה הזאת שום מטרת מלחמה שעוסקת באיראן, שעוסקת בחיזבאללה, שעוסקת בגבול הצפון.
שמה היית מציב אותו מטרה?
להשיב מהר ככל הניתן את תושבי הצפון לאחר שהושג להם ביטחון, ותחושת ביטחון. אבל אסור שמצב של 67 אלף איש מפונים יהפוך להיות לשגרת הלחימה שלנו.
אבל זה לא בקשר ישיר מה שקורה בדרום. ברגע שיהיה הפסקת אש בדרום, ראינו כבר בפעם הקודמת, חיזבאללה מפסיק לירות, ואז יהיה איזה הסדר מדיני כלשהו.
בהחלט. זה בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. עכשיו, מכאן אתה צריך להחליט לחשוב. זאת אומרת, בוא נחשוב רגע בשני טקטים. הטקט הסופי, אתה צריך, אתה רוצה אסטרטגיה אזורית. לשם אתה רוצה. אתה רוצה ארכיטקטורה, כמו שאנחנו קוראים במסמך שפרסמנו במכון, אתה רוצה הסדרה אזורית רחבה, שהיא תהיה משקל נגד לאיראן, הציר ראשי, איסור, רוסיה וסין, מה שאנחנו רוצים. טקט אחד מתחת הדבר הזה, אנחנו רוצים להחזיר את תושבי הצפון. וכדי להחזיר את תושבי הצפון, אנחנו חייבים הפוגה בדרום. כדי להשיג הפוגה בדרום, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, נצח את חמאס, ייקח הרבה זמן, רפיח וכו'.
ניצחון מוחלט, ריאלי?
ניצחון מוחלט לא ריאלי, בטח שלא אחרי השבעה באוקטובר, גם המילה מוחלט ואין שום דבר מוחלט בחיים האלה, אבל ניצחון כהשגת המטרה אפשר.
אמרת שכבר השגנו.
לא השגנו, לא השגנו. השגנו את האלמנט הצבאי, הטקטי, לא הסרנו את חמאס כגוף שולט. חמאס לצערי הרב עדיין שולט, ולא השבנו את החטופים. והשבת החטופים יכולה להיות לא רק עניין ערכי, מוסרי, על מה שקרה לנו, אלא גם השיטה שלנו להשיג את פרק הזמן של ההפוגה, שיהיה השלב הראשון בשרשרת אירועים שתביא אותנו להסדרת הסיפור בצפון, על ידי קיבוע הנסיגה שכבר התחוללה שם של רדואן, באיזשהו סוג של הסדרה בינלאומית, ומשם לייצר איזשהו מנגנון אפשרי לסיפור הסעודי-ישראלי. אי אפשר להגיע עד הבחירות בארצות הברית לאיזשהו הסדרה, איבדנו הרבה מאוד זמן, אבל אולי לכונן מנגנון שיכול לפעול אחר כך, אחרי הבחירות, הוא דבר ראוי לפני הבחירות בארצות הברית לעשות אותו.
אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח, זה יקרה, יש תאריך.
אם אני אבקש ממך להיכנס לראש של יחיא סינואר, למרות שקשלנו בזה כנראה הרבה שנים, מה הוא רוצה עכשיו? נראה שהוא לא רוצה עסקה, יכול להיות שישראל צודקת בזה שהיא אומרת שהאינטרס שלו זה למשוך זמן.
מה הלחץ? זאת אומרת, מבחינתו אני אומר, שיא של המלחמה כבר מאחוריו, פרקטיקלי, באמת אין הרבה מלחמה בעזה עכשיו, הלחץ המבצעי כנראה הגדול היה מאחוריו. רפיח, נכון, זה עדיין המעוז האחרון, אבל עושה רושם שהוא מבחינתו, העולם לא נותן לנו להיכנס לרפיח, וגם זה נראה שזה נדחה כל פעם.
זה חשוב לו בכלל רפיח?
מה שחשוב לו זה לסיים את המלחמה. ולכן רפיח היא נכס עבורו. העובדה שנוצרה התודעה הרבה בזכות קמפיין השפעה פנטסטי, שטבע את התודעה שרפיח זה אסון, אם ישראל תיכנס לרפיח, אסון הומניטרי, ואי אפשר לפנות את רפיח, וזה השפיע, השפיע ארצות הברית, השפיע על בריטניה, השפיע על אירופה.
זה לא שני הצדדים עבדו שם, נתניהו מאוד חימם שם שחייבים להיכנס לרפיח, הצד השני הגיב, יש מלא פליטים, מה הם יעשו, אז זאת אומרת, זה מלחמת יחסי ציבור הדדית. שני הצדדים טיפחו את הסיפור הזה של רפיח.
יש גם עובדות, לא, יש עובדות. יש 1.1-1.2 מיליון איש עקורים ברפיח. זאת עובדה, זה לא סיפור. והאנשים האלה, בוא נגיד 400 אלף מהם יכולים לחזור לחאן יונס שצהל פינה, השאר צריכים לחזור למקומות שהם לא ראויים למגורים כרגע, צריך לתת להם פתרונות חלופים, ולהעביר אנשים מאוהל ברפיח לאוהל במואסי, אוהל בנחל עזה, זה דברים מורכבים. זה יסכן, זה, מבחינת בריטניה וארצות הברית, זה עלול לסכן את הבסיס המוסרי לתמיכה שלהם בישראל, וזה נכן מאוד מסוכן, אמרה. זאת אומרת, זה הכל לא נרטים. יש גם עניין אמיתי פה בסיפור הזה. אבל כן, הרפיח הזאת יושבת לנו כאיזשהו נטל, שעד שלא נפתור אותו בצורה כלשהי, כנראה זה ימשיך את המלחמה, וההימשכות שלה למערך התשה האינסופי הוא לא טוב לנו.
שלמה זה כל כך חשוב להיכנס לרפיח? יש שם נגיד ארבעה גדודים של חמאס, אי אפשר להסתדר שהם ימשיכו שם?
לא, אי אפשר. זה פשוט מעוז צבאי שמתוכו יוכל אחר כך חמאס להשתלט ולהתרחב. אבל לא חייבים לעשות את זה עכשיו, לא חייבים לעשות את זה בצורה שעשינו את זה בצפון. אפשר לעשות את זה בצורה מדורגת. ויש עניין יותר חשוב ברפיח מבחינתי מהגדודים, וזה הגבול. גבול רפיח, גבול מה שנקרא ציר פילדלפי, על גבול במצרים, אותו צריך לחסום, אבל גם אותו אפשר לחסום.
בגלל ההברחות.
ההברחות, נכון. אחרת זה יהיה באמת חיזוק חמאס לאורך זמן. את זה אפשר לעשות באמצעות קואליציה בינלאומית ערבית. ראינו שזה עובד רק שלשום, אז אפשר גם לחסום את זה עם ארצות הברית ומצרים, ועם איזה סיוע של האיחוד האמירויות, אולי על מעבר רפיח, שיהיה שם איזשהו קונטרקטור, איזשהו חוזה חיצוני, מישהו חיצוני שיעשה זה. אפשר לעשות את רפיח בשיטות אחרות. אבל שני דברים. אם מתכוונים ללכת לעסקת חטופים, בוא נעשה את זה עכשיו, הכי מהר שאפשר, נשיג את ההפוגה, נרוויח את הזמן שאין לנו, ואם לא, אז בוא נעשה את זה כבר ונגמור עם זה, כי לא לעשות לא את זה ולא את זה, ולתת לזמן למסמס ולברוח, זה לא עובד לטובתנו הדבר הזה.
כי גם לנתניהו יש אינטרס למשוך זמן. זאת אומרת, לשני הצדדים, סינואר אמרת בטוח מושך זמן, כך הוא שורד, וגם נתניהו.
אני לא יודע לפרש את הסיפור הזה, ואני גם אני משתדל מאוד לא לנסות לסבר את הכוונות ואת ההבנות האחרות. יש, אני מתייחס רק לעניין המקצועי. אני לא יכול להתעלם מעובדה שיש אכן בעיה ברפיח. אני רק אומר, בוא נפרק אותה, בוא נחשוב איך עושים אותה נכון. תראה, אנחנו פירקנו את, באינטיפאדה השנייה, את הטרור שהגיע מחמאס ומהפתח בזמנו של הרשות הפלסטינית, לקח לנו 3 שנים. אף אחד לא חיכה עם סטופר 3 שנים ואמר כל דקה מה קורה עם זה. למה? כי לא היו מפונים ולא היו חטופים. אם אנחנו נצליח להביא למצב ששני הנטלים האלה יורדים מאיתנו, אפשר לעשות רפיח גם בעוד שנה, בעוד שנה. זה לא בורח, רפיח לא בורחת לשום מקום.
ארגון הטרור מסר את התשובה שלו על הצעת המתווכות מלפני שבוע, וחמאס עומדים על הדרישה שלהם, הצהרה ברורה בעניין הפסקת הלחימה, לחימה מוחלטת ברצועת עזה.
מבחינת עסקה, אז מה מנופי הלחץ של ישראל על סינואר? אם אמרת באמת, צהל כמעט לא פעיל ברצועה, הוא שם טוב לו במנהרה, מתחיל לזרום סיוע הומניטרי לתושבים בעזה, אולי הם מתחילים גם לחזור צפון, אז מה המנופים פה?
פשוט צריך לבדוק מה סינואר מבקש. מה הוא רוצה עכשיו?
הוא אומר עכשיו הפסקת אש ל6 שבועות לפי הדיווחים, ורק אחר כך מתחילים לשחרר.
מה שבאמת מעניין אותו, תסתכל עוד פה, מה שמעניין אותו זה להחזיר את העקורים לעזה.
לא השרידות האישית שלו ושל הצוות שלו?
השרידות האישית שלו והצוות שלו כנראה מובטחת במקום שבו הוא חי. ואני די מאמין שאנשי, כאילו לוחמי ג'יהאד כאלה, שאחרי שעשו את מה שעשו, זה באמת לא הסיפור הגדול. זה לא הנהגת החוץ הנהנתנית של חמאס.
מה, כי הבתולות מחכות להם למעלה מתי שזה יבוא?
לא יודע אם הבתולות, אבל ההיסטוריה, זה אנשים דתיים שרואים חזון משיחי כזה מול העיניים שלהם, פחות העניין הפוליטי בסיפור הזה. אני מציע גם לא להיכנס לסיפור הזה. מה שמפחיד אותו, מה שמפחיד כל שולט טוטליטרי דיקטטורי, זה הסיכון הפנימי. זה מה שמטריד אותם, הסיכון תמיד, כל דיקטטורה מפחדת מהפנים.
שהעזתים יתהפכו עליו?
בדיוק, גם חמאס, הוא לא שאכפת לו מהעזתים, לא אכפת לו בכלל, מבחינתם שימותו כולם, אכפת לו מזה שהתמיכה בו יורדת, ושציבור גדול בעזה רואה בו אחראי לאסון.
איפה אתה רואה את זה? לפי הסקרים הפוך, גם בעזה אומרים שהוא צדק, וגם בשטחי יהודה ושומרון, לפי הסקרים, רוב הפלסטינים אומרים ששבעה באוקטובר היה מצוין.
לא מדויק. בעזה הוא ירד מ-56% ל-36% תמיכה. בגדה הוא עלה מאזור ה-30 ל-80% תמיכה. כלומר,
שזה המון.
באיו"ש, בגדה, מי שלא חווה את מחיר האירוע המטורף שהוא עשה, אז הם רואים בזה לוחם חירות שעשה וכו' וכו', כל הנרטיבים שהם מעדדים אצלהם. עזה, הירידה בתמיכה, שהיא אמנם לא דרמטית, אבל היא הולך, המגמה הזאת היא מטרידה, היא עניין גדול, כי הם רואים מה זה קרה.
מה, שהם יצטערו על המנהרות ויוציאו אותו החוצה בסוף?
לא, מה פתאום, הם לא עשו את זה, אבל הוא רואה את היום שאחרי. ביום שאחרי, האם תהיה לו לגיטימציה לצאת ולהגיד, ניצחנו. ברור שהוא יעשה את זה.
מה, יישב עוד פעם על הקורסה, יצטלם ויגיד?
אם הוא ישרוד גם עם 3 אנשים, הוא יעשה את זה עם השלישייה הזאת. זה לא הסיפור. הסיפור הוא כזה, וזה צריך טיפה אחת להרחיב בנקודה הזאת. להערכתי, סינואר שינה תפיסה אסטרטגית מציר ההסדרה וההסכמות לציר ההתנגדות ביום שעשו פיגועי טרור כנגד חמאס על ידי אנשים בעזה. ביום שהוא כמעט הפסיד את הבחירות הפנימיות וכמעט ולא קיבל את את הלגיטימציה מהציבור לשלוט ברצועה.
שזה מתי?
זה היה באפריל 21. כמה? זה הביא אותו לשומר חומות בסופו של דבר במאי 21. מרץ אפריל 21, לא בדיוק סגור על התאריך. אבל שני דברים קרים. הוא כמעט מפסיד את הבחירות בעזה, ואבו מאזן מבטל את הבחירות הכלליות. ואז הוא מבין, אבו מאזן לעולם לא ייתן לי לממש את התוכנית שלי, להשתלט על הרשות הפלסטינית בצורה לגיטימית של הסדרה. והציבור העזתי לא רוצה אותי עם חליפה, הוא לא אוהב את הסיפור הזה שאני נותן לו, זה לא עוזר לי כלום פוליטית שאני, יש לי יותר פועלים ויש לי זה, הוא רוצה משהו אחר, ולכן שם אני מזהה איזשהו שינוי משמעותי, והוא השינוי שמשפיע עד היום על התודעה של סינואר, ברצון שלו להחזיר את התושבים, להתחיל את השיקום, כדי שיהיה לו משהו להגיד לאזרחים, תראו, אני גם הרסתי, אבל הנה, הבאתי לכם איזשהו הישג אזרחי, ואחר כך יש את הסיפור של השחרור הפלסטינים בכלא, את זה הוא חושב שזה בכיס שלו, לכן הוא פחות עוסק בזה.
זה מה שפספסתם בשבעה באוקטובר, את השינוי התפיסתי אצל סינואר, או שזה משהו אחר?
השבעה באוקטובר הוא כשל טקטי מודיעיני חמור של הרבה מאוד סימנים מעידים שהתרחשו לאור הלילה הזה, שנפלו על תפיסה שגויה ופרספקטיבה שגויה.
עוד לפני, שלומי אלדר מפרסם אצלנו במוסף הארץ מסמכים של החמאס, כינוסים שהם דיברו שם ממש על התוכנית שנים לפני.
לא יודע אם שנים לפני. לא יודע אם שנים לפני, אבל כי צריך לראות בדיוק מתי הנקודה שלפני השבעה באוקטובר תהליכים השתנו. אנחנו יודעים היום על פי מסמכי שלל, שהחל מינואר 23, אנחנו כבר רואים סימנים לכך שהם מתכוונים למשהו אחר. כלומר, בוודאות, לפי מסמכי השלל, מינואר דרך מאי 23 ועד אוקטובר 23, אנחנו כבר נמצאים בחוסר רלוונטיות הערכתית, משום שבתקופה הזאת מעריכים באמן, אני לא יודע איפה שהם מעריכים, שאנחנו באותו נתיב שהיינו קודם, ואנחנו בנתיב אחר. המציאות אינה כפי מה שהיא מתוארת. עכשיו תראה, התפקיד של המודיעין הוא לא לחזות את העתיד. אין נביאים. התפקיד של המודיעין זה לתאר את המציאות. ובתקופה הזאת כנראה שתיאור המציאות לא היה הולם את המציאות האמיתית.
בטוח, לא יכול להיות.
כן, נכון.
ואז מה, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על אותה עסקת חטופים שישראל כן נותנת, לא נותנת, יש מסע ומתן, אולי עוד פעם אנחנו לא מעריכים את סינואר, וזה יכול לקחת שנים המסע ומתן הזה.
נכון, ולכן צריך להיות מתוחכמים.
שזה מה?
תראה, כל מה שאפשר, כל מה שהוא חליק, כל מה שהוא הפיך, אני הייתי נותן.
מה זה הפיך? שחרור אסירים?
הפסקת אש במזרח התיכון היא תמיד הפיכה. אין הפסקות אש קבועות במזרח התיכון. נסיגות הן תמיד זמניות. כל מה שאתה יכול להפוך ברגע, ומבחינת סינואר זה עניין גדול, אין בעיה בתוך כדי המסע ומתן לבצע את זה, ולחשוף את הבלוף. האם הוא באמת מוכן ללכת לעסקת חטופים או לא? כי אם הוא מוכן, אז בקדימה נרוויח את זה. ואם הוא לא מוכן, אז אנחנו מבינים באיזה מצווה, בציאות אגומה אנחנו נמצאים, אבל מכאן, מעכשיו, אין שום דבר אחר שנותר, אלא ללכת בכל הכוח, עם כל היכולות של צהל, שהוכחו כיכולות יעילות, וללכת עד הסוף.
זה לא תפוסה מוחלטת, שמשחררים אולי את כל האסירים בבתי הכלא, יוצאים מעזה, אומרים, המלחמה נגמרה, ישראל לא השיגה את המטרות, הרמנו דגל לבן.
את המטרה של שחרור החטופים,
בתקווה,
אנחנו נשיג. את המטרה של החלפת חמאס, פה אנחנו צריכים את ההחלטה על הכתובת החליפית. וכדאי שנעשה את זה פשוט, כי האירוע הוא מסובך כל כך, שלהחליט עכשיו לתפור איזשהו חלום ורוד של אנשים שיניגו את עזה, זה יכול להיות עם אין אש והכל פשוט. אם זה מסובך התפיסה, בוא תלך פשוט. יש רשות פלסטינית, האמריקאים רוצים את זה שתהיה משודרגת, הסעודים רוצים את זה, כולם רוצים את זה, הם רוצים את זה, זה הכי פשוט שיש. תחליט עליה, שים מעליה איזה בייביסיטרינג או איזושהי תמיכה מסוימת של אותה קואליציה, ואז השגת גם את המטרה השנייה של החלפת שלטון חמאס. אז נכון, אני מודע למחירים. אני מודע למחירים, אם אתה, גם המחירי ההתפשרות לקראת העסקה ייראו ממש לא טובים, וגם המחירים של להגיד את הרשות הפלסטינית עכשיו, אחרי הנרטיב שנוצר, כאילו זה אין הבדל בין כולם, זה מחירים קשים. אבל צריך להסתכל על זה רחב, צריך להסתכל על זה היסטורית. אם בתוך כל הדבר הזה השגת את מטרות המלחמה, יצרת ארכיטקטורה אזורית חדשה שמרתיעה את איראן והציר, כי זה מקור הרשע, מה רע?
כשארגוני הטרור רואים את הרפיסות של הממשלה החלשה הזאת, הם מרימים ראש. ולא רק הם רואים את החולשה, גם איראן רואה את החולשה.
אני אצטט לך אחד, בנימין נתניהו אמר לממשלה הקודמת, כשהטרור מריח חולשה, הוא מרים את הראש. אז אולי זה מה שקורה עכשיו גם.
מאיזה חולשה?
גם איראן מריחה את זה שישראל מסובכת בעזה, גם בלבנון, גם נסראללה יורה כמה שהוא רוצה, גם סינואר לא רוצה עסקה, אז אנחנו תקועים פה בבוץ פה, פה ופה.
אנחנו בהחלט תקועים, לא בגלל הפגנת חולשה הישראלית, אלא דווקא מהיעדר יכולת למצות עוצמה ישראלית. בסופו של דבר, הסיפור האיראני, בו הם לא הצליחו בהתקפה והם יחטפו. אני לא יודע מתי, לא יודע איך, לא יודע פה, וגם שיעמדו על רגל אחת, כמו שהם אומרים עלינו, שהם יעמדו על רגל אחת ויחכו לתגובה. לא זה הסיפור הישראלי הנוכחי, אני חושב. הסיפור הישראלי הנוכחי הוא לא חולשה, הוא עוצמה שלא מנוצלת, לא ממונפת ברמה המדינית. מה שעשינו, אי אפשר לתאר את מה שעשינו בעזה כחולשה, באמת, תראה מה, ברמה המבצעית, זה הישגים יוצאים מן הכלל, אי אפשר לתאר מה שאנחנו עושים עכשיו לחיזבאללה כחולשה. הרסנו את כל התשתיות של רדואן בחזית, הרגנו להם את ה-367, השגנו אותם לאחור. אבל עכשיו, מה עכשיו? עכשיו, קח את העוצמה הזאת, ותן עליה את המדרגה המדינית הנדרשת, מתוך חזון, מתוך הבנה איך אתה רוצה את כל המזרח התיכון, לא רק איך אתה רוצה את עזה ביום שאחרי.
ישראל אבל לא מבודדת בצורה בינלאומית, מואשמת בג'נוסייד בעזה, קשה גם לצאת מהמצב הזה, במיוחד המלחמה נגמרת, מתחילים להיכנס גם תקשורת זרה לתוך עזה, להראות מה קרה, אז בחייה לדורות אולי.
הזמן עובד לרעתנו בתחום הזה. קיבלנו הקלה של כמה שעות בזכות הפעולה האיראנית, לפרק זמן קצר, הוסר, הוקל הלחץ הבינלאומי על ישראל והתפיסה של הנרטיב השלילי הזה. לא חושב שפרק הזמן הזה הוא מספיק ארוך כדי לאפשר לנו להפוך אותו למגמה. אבל כן, יש סיכון אמיתי וחמור שאם אנחנו לא נאיץ את המהלכים, אנחנו נגיע למצב של מדינה מנודה, מדינה מצורעת. ישראל לא יכולה, היא קטנה מדי והיא גלובלית מדי, כדי להיות ברמה הזאת, כלכלתה, יחסיה הדיפלומטיים, הצבאיים, הרפואיים, המדעיים, הטכנולוגיים. אנחנו חלק מהעולם, אנחנו לא יכולים להיות מנודים.
בפוליטיקה ישראלית מאפשרת להגיע למצב הזה, כי בסוף זה הכל, זאת יש איש אחד שלא רוצה ללכת, יש לו 64 מנדטים, כמו שהוא אומר, וזה מה שמונע הרבה מהפתרונות שאתה מדבר עליהם.
תראה, תן לי להיות רגע אופטימי. האיש הזה, הוא לומד היסטוריה. אין פעם אחת שלא פגשתי אותו, שלא ראיתי ספר היסטוריה אב קרס על השולחן שלו.
לא שואף?
לא, לא, זה אמיתי. הוא קורא את זה. ובפרספקטיבה היסטורית צריך לבחור. איך ההיסטוריה תשפוט אותנו ואת התקופה הזאת ואת המנהיגות הזאת בעוד 100 שנה? האם הפכנו להיות מדינה מנודה, מצורעת, שאיבדה את עוצמתה הצבאית אחרי ומעמדה חמור ביותר, או שזאת הייתה נקודת מפנה היסטורית שיצרה ארכיטקטורה או הסדרים חדשים, כולל איזשהו עלייה על פס אחר בסיפור הפלסטיני. ועלייה על פס אחר בסיפור הפלסטיני אין משמעותו מדינה פלסטינית מחר, אלא יש משמעותו אני מצהיר את מה שהצהרתי גם בעבר, והוא הצהיר את זה כמה פעמים, מסכים למה שהסכמתי בעבר, הסכמה לתוכנית טראמפ, היא הסכמה למדינה פלסטינית, רואה את זה כחזון, אבל לא עושה את זה רק בשביל הסיפור של להחזיר את החטופים, כי זה גם חשוב. אני עושה את זה כי אני רואה את זה כהזדמנות מול איראן, מול חזית ההתנגדות, מול העניינים הגלובליים, בעולם הזה של תחרות בין מעצמתית, המזרח התיכון, אם הוא לא יתלכד, הוא יתפרק. והוא יתפרק ויוכלו אותו, יפרקו אותו. ולכן זה, בראייה היסטורית, יש כאן הזדמנות אדירה. אני חושב שהוא רואה את זה.
איפה החלק האופטימי? כי יש מהצד, יושבים לו סמוטריץ' מהצד הזה, ובן גביר מהצד השני, ואומרים לו, תעשה את זה, אתה תלך.
אני לא בטוח שכל עצותיהם נשמעות, ויש להבדיל בין הקונקטורה הפוליטית, שהיא אכן מגבילה, לבין החזון, נקרא לזה, הגיאופוליטי, הריאל פוליטי שאנשים רואים.
שמישהו אחר אולי יראה את הפירות שלהם כבר. לפוליטיקאים זה קשה.
כן, זה קשה, כי הטווח הזמן הקצר והשרידות היא באמת דבר מאוד מאוד מעיק, אבל משהו ענק קורה פה, ויש פה, והוא כל כך נוכח, הוא כמעט מכה לנו על האף. ומה שראינו, תראה, הקואליציה הזאת, אם הייתי מספר את זה למישהו, אני חושב שזה בדיחה. אני חושב, זה לא יכול להיות שכל המזרח התיכון יקום ויעזור למדינת ישראל, אחרי שמדינת ישראל עשתה את מה שרואים בטלוויזיה שהיא עושה בעזה בירדן. וזה קרה. זאת אומרת, משהו כאן...
הקואליציה, אתה מדבר על הקואליציה הבינלאומית, לא הקואליציה של נתניהו.
הקואליציה, נכון, סליחה, הקואליציה הבינלאומית והערבית. אגב, הם חוטפים על זה, השלטונות, קצת מזלזלים בישראל, ישראל לא יכולה להגן את עצמה בערב, זה בסנטימנט שברשתות החברתיות, אני אומר, הערביות, ישראל לא יכולה להגן על עצמה בלי הערבים, זה בסדר, אבל יש כאן משהו אדיר. זאת אומרת, בצד הקוניונקטורות הפוליטיות והמחשבה הטווח הקצר, יש מפלצת, יש משהו ענק שעולה, וכשהוא כזה גדול, אי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להפנות אליו גב, אלא צריך לנצל אותו, ומתי שהוא ינצלו אותו.
תמיר מימון, תודה רבה.
לא דבר.
לפי הדיווחים, הלילה הזה של הטילים האיראנים עלה בין 2 ל-4 מיליארד שקל. שלום רב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז אנחנו לא יודעים בוודאות שזה הסכום, אבל בטוח זה עלה המון כסף.
אבל זה השקעה נבונה מאוד. זה ברור שזה חסך עלויות כבדות בהרבה. לא רק מבחינת היקף הפגיעה, מבחינת ההרתעה של ישראל. אז זה השקעה בהחלט כדאית.
זאת אומרת, אם הטילים האלה היו נופלים, היה הרבה יותר גרוע.
כן, גם מבחינת הנזק, כמובן, ותחושת הביטחון הלאומי, ואני חושבת שגם מבחינת ההרתעה שלנו, מה שבאמת השגנו בערב הזה, ואת זה אני באמת קטונתי, אני קוראת את כל הפרשנים הצבאיים, זה החזרנו את ההרתעה, אתה יודע, אחרי חצי שנה שאנחנו נראים כמו צבא סמרטוט, שלא מצליח להתגבר על החמאס, חזרנו להיות הצבא החזק במזרח התיכון ואחד החזקים ביותר בעולם, כאילו כולם מתפעלים איתנו, בואו נשמר את ההישג הזה, בואו לא נצא למתקפה שאולי תערער שוב את העליונות שלנו, תעשו לי טובה.
אז משהו שכן את מלווה בשבועות האחרונים זה נושא החשמל, שהעזרה הכי חמורה שאנחנו מקבלים אם חיזבאללה יצטרף למערכה הזאת שתהיה על התא, יתקיפו את תחנת הכוח פה, תחנת הכוח שם, ופשוט לא יהיה חשמל, וחברת החשמל חושבת שזה לא התפקיד שלה להיערך לזה.
זה סיפור מורכב. כל הערכות החירום, בכלל כל הערכות שלנו בנויה על חשמל. סלולר זה חשמל. מים זה חשמל, אור זה כמובן חשמל.
אינטרנט?
כן, הכל זה חשמל. יש כאן מערכי חירום שהם קריטיים, גם התקשורת שהיא קריטית, גם המונשמי בית למשל, שזה דבר קריטי, המים שזה קריטי. הכל מתחיל ונגמר בחשמל, ולכן השאלה האם חברת החשמל ערוכה למתקפה כוללת, היא שאלה מאוד חשובה, והמביך הוא שאין לנו תשובה עליה. למה? כי חברת החשמל עושה דין לעצמה, בגדול מתנהלת לבד, יש דרג היררכי של ניהול החירום, גם בחשמל יש את רחל למעלה על כל ישראל, ובתחום האנרגיה יש את משרד האנרגיה, ומתחתיו יש את רשות הכוח, שהיא גוף מטפל בחשמל בחירום, למעשה זו חברת נוגה. חברת נוגה ביום יום יש לה כסח עם חברת החשמל ועם המנכ״ל הדומיננטי שפיגלר, בגלל שזה כל מיני מאבקים על הרפורמה בחשמל, אז שפיגלר לא אוהב את נוגה ולא משתף איתם פעולה גם ביום יום, ועכשיו הוא צריך לשתף איתם פעולה במסגרת החירום, והוא ממשיך בהיעדר שיתוף הפעולה שלו.
מסגרת החירום זה מה? אם התחנות בחדרה נפלו, מה עושים?
זה לא רק התחנות, יותר קריטי זה הרשת אגב. חברת החשמל הזכירכם היא כבר לא מונופול בתחום הייצור, היא ירדה ל-40% מכף ייצור החשמל, יש יצרני חשמל פרטיים, אבל היא עדיין המונופול של הרשת. עכשיו הרשת היא נקודת...
זאת אותם קווים שעוברים בכל ישראל?
כן, עכשיו פה יש הרבה נקודות תורפה, יש תחנות השנאה וכולי, זה ברור שאם תהיה התקפה על ישראל, היא לא תכוון רק לתחנות הכוח, היא תכוון גם לרשת עצמה. אנחנו יודעים את זה אגב, כי זה מה שהרוסים עשו באוקראינה, וכל העולם למד מהם, זה ברור שזה מה שהחיזבאללה יעשו.
כי זה יותר קל.
כי זה יותר קל, זה גם המון נקודות. אתה מפיל תחנת השנאה כזו, אתה לא מפיל על התא על כל ישראל, אבל אתה מפיל על התא על אזור מסוים.
זאת אומרת, אם בירושלים פוגעים בתחנה כזאת, בכל ירושלים,
נכון,
חצי ירושלים, אין חשמל.
נכון, עכשיו תחת מתקפת טילים, מדובר על 3,000 טילים ביממה, 1,500 שכנראה יפגעו, אז תחת מתקפת טילים לא תוכל לצאת לתקן, זה ברור.
גם לוקח זמן לתקן, אני מניע.
א', בשביל לתקן צריך אלפים, למשל, אתה צריך שנאים מוכנים, לא, כדי לא תתחיל לתקן את השנה, אתה צריך להחליף מיד בחדש.
זאת לא תקנה מחול,
נכון,
משהו?
והשאלה, אם הצטיינו במספיק אולי חלפים, שוב, שאלה
אין תשובה לזה בכלל?
אנחנו לא יודעים, חברת החשמל לא מדווחת, היא לא, לפחות לא מדווחת באופן
אבל
מלא.
אבל היא חברה ציבורית, היא חייבת איזה דין לציבור.
אז חברת החשמל אומרת, אנחנו חברה רצינית, אנחנו מבינים, הכל יהיה בסדר. חברת החשמל גם יותר מזה, חולקת על תרחיש החירום של רחל, תרחיש שהוכן עוד ב-21, הוא הוכן לפני המלחמה, ואושר בזמנו על ידי חברת החשמל, ועל ידי משרד האנרגיה, אושר על ידי כולם. היא חולקת עליו, היא רואה בו תרחיש היסטרי, שמפחידים לשווא את הציבור, כך גם אמר שפיגלר, בהתייחסו לדברים שאמר יורם לרדו, ראש רחל, שיכולה להיות עלתה, אפילו של חודשים. עכשיו, למה לרדו התכוון? בסדר? לרדו התכוון לזה שיכולת אזורים מסוימים שיהיו תחת מתקפה ארוכה, ושלא יוכלו להגיע לתקן. עכשיו, זה לא...
כמו בצפון, מה שאנחנו רואים עכשיו, אגב, שיש התקפה בצפון.
וכמו שהיה בדרום, אגב, רוקנו את האזורים האלה מתושבים, ואז לא שלחו אנשים לתקן, כי באמת אנשים נהרגו עבדי חברת חשמל בניסיון לתקן, אז אמרו, עזבו את זה, זה לא סדר עדיפות עכשיו, אז זה יכול לקרות. האמת היא, חברת החשמל עצמה, אגב, חברת החשמל גם טוענת שתרחיש העלתה. מה זה העלתה? העלתה זה 60% מהמשק בלי חשמל. פחות מזה זה הפסקת חשמל, זאת עלתה. בסדר?
זה המון 60% מהמשק.
נכון, אז חברת החשמל אומרת, עלתה לא תהיה. נצליח לבלום את הטילים, ויש לנו הגנות על הרשת, ויש לנו הגנות, לא תהיה עלתה, בסדר, אבל הם כן מודים שיכול להיות מצב של מיליון איש שישבו בלי חשמל יממות שלמות. שוב, בגלל הקושי לצאת לשטח ולתקן. אז אתה יודע, אז גם יהיה מיליון איש בצפון בלי חשמל במשך 72 שעות, זה נראה לי תרחש מספיק מדאיג כדי שאנשים יצטיידו בגנרטורים.
והגנרטורים, מי אמור לקנות אותם?
אז חברת החשמל אמרה, אל תמהרו לקנות גנרטורים, הכל סבבה. זה לא ברור על סמך מה הם אמרו את הכל סבבה. שוב, זה הכל נובע ממאבקי אגו ומאבקי כוחות.
וחוסר שקיפות בעיקר, שלא אומרים לציבור. זאת אומרת, זה גם לא להכין את האויב, זה לדעת שאתה מוכן, אפילו לאויב אולי יהיה איזה פחות מוטיבציה להתקיף.
תראה, גם יש גם משהו מוזר בזה שחברת חשמל באה עכשיו. עכשיו, אגב, חברת חשמל מכינה תרחיש חירום חלופי, הוא לא גמרו להכין אותו.
אחרי חצי שנה, את אומרת.
כן. הביאו, אגב, איש מצוין, את יואל סטריק, היה מפקד פיקוד העורף, בהחלט איש שמבין, אבל הם מכינים את זה עכשיו, עכשיו אתה אומר, על סמך מה אתם קובעים, שהכל יהיה סבבה, אם אתם מכינים את התרחיש שלכם עכשיו, ולמה מכינים תרחיש עכשיו, ויש תרחיש מוכן. בקיצור, כל הסיפור הזה הוא מלחמות יהודים, מלחמות אגו, מאוד לא מקצועי.
זה לא סיפור של כסף בסוף?
זה לא סיפור של כסף, לא. כי נתנו לחברת החשמל כסף. יש לחברת החשמל טענה, עלתה טענה בנוגע לכסף, בנוגע לרכישת מלאי הסולר. שם נתנו לחברת החשמל שתי הוראות. אחת, תגדיל את מלאי סולר החירום שלך.
שהסולר רק נסביר, בדרך כלל אנחנו משתמשים בגז, אחר כך פחם, ובסוף זה סולר, לא?
נכון. זה נועד בעצם להחליף את הפחם בהנחה מאוד, מאוד סבירה שאסדות הגז ינותקו. אז לא צריך להפעיל את תכנות הכוח בכל מיני אמצעים אחרים, סולר זה הכי זמין.
וסולר שתקונים מחול מאגרים?
סולר יש מלאי חירום, אמרו תגדילו את מלאי החירום. אז א', על זה כנראה גם חברת החשמל הערים הקשיים, אבל את זה היא כן עשתה. ואז אמרו לחברת החשמל, תעשי עוד משהו, תקני את מלאי החירום הארצי. לא זה שאמור לשמש אותך. חברת החשמל סירבה. בטענה שעשו רפורמה ב-2019, וקבעו אז שנוגה באותה רשות הכוח, צריכה גם לקנות את הסולר. צודקים, כך נקבע ב-2019, אממה זה לא קרה, ונוגה אין לה את היכולת לקנות סולר, ורק לחברת החשמל היה את היכולת לקנות סולר, ומכיוון שהיא סירבה, בלית ברירה, רשות החשמל יצאה בכל קורא, בעצם למגזר הפרטי, ובעיקר לחברות הממשלתיות האחרות, תעשו לנו טובה, תקנו סולר, אנחנו נשלם לכם כמו לחברת חשמל.
זה נשמע כמו רפובליקת בננה.
שתי חברות ממשלתיות נענו לאתגר קצה ותשע, וקנו את הסולר, ככל שאנחנו יודעים, הסולר נקנה.
איפה הוא יושב?
במאגרים של קצה ותשע.
ולא מסוכן שמה אם טיל נופל פתאום על הסולר?
גם במאגרים של חברת חשמל זה מסוכן, אבל אין ברירה, אתה צריך עדיין מאגרים. אבל כל הסיפור הזה שהוא צריכים מעכשיו לעכשיו לבנות מעקף לחברת חשמל, שהיא באמת האמצעי הפשוט והרגיל לקנות סולר, כל זה מעיד שוב על זה שבאמת השיתוף פעולה של חברת חשמל כאן הוא מאוד בעייתי. בעיניי זה דורש באמת בירור לעומק שתסתיים המלחמה, בירור לעומק איך החברה הזו מנוהלת, והאם הצמרת הנוכחית צריכה להישאר בתפקידה. זו דעתי.
זה לא חברה ממשלתית שאפשר פשוט להגיד לה, תעשו X והם עושים X?
זה חברה ממשלתית, אבל לחברה יש חברה ממשלתית פועלת תחת חוק, יש לה דירקטוריון.
אבל הנה דודי אמסלם על כל דבר, הוא צועק על החברות הממשלתיות.
אמר הדירקטוריון, אני רוצה שתשפו אותי, תבטיחו לי שיהיה שיפוי. אמרו לו, אנחנו נשפה אותך, יהיה בסדר. לא, אני צריך שזה יהיה. התחילו להרים כל מיני קשיים משפטיים, שבעת הזו היו מיותרים לגמרי, ותכלס, לא שיתפו פעולה.
אז עכשיו את אומרת, אחרי מלחמה צריך לבדוק מי הולך הביתה, אבל עוד לפני זה, אם עכשיו יש תרחיש של עלתה, ישראל כן מוכנה, רק השאלה מי אחראי ומי מנהל את האירוע?
שוב, אנחנו לא יודעים. חברת החשמל אומרת, סמכו עלינו שהכל בסדר. אני מזכירה לכולם, חברת החשמל היא כבר לא מונופול. היא מונופול ברשת, היא לא מונופול ביצור, אז התשובה הזו היא קצת מדאיגה, כי הם לא יכולים לקבל החלטה לבד כבר על כל משק החשמל.
כמה הם שולטים? עדיין 80% או משהו, לא?
לא, 40% מהייצור, כן. אבל הם כן 100% ברשת.
כל השאר זה תחנות פרטיות.
יצרני חשמל פרטיים, כן. ולכן אנחנו צריכים להחזיק אצבעות שהכל בסדר, אבל זה כמובן, זה עובד בצורה מאוד לא מקצועית ומאוד לא רצינית, ולא ככה צריך לעבוד, בטח בזה שכל מערך החירום שלנו מתחיל ונגמר קודם כל בחשמל.
רב ארלוזוב, תודה רבה.
תודה רבה.
Olive oil is a staple of the famous Mediterranean diet. But in recent months, consumption of it has dropped dramatically because it has become so expensive.
הכותרות הראשיות באיטליה בימים האחרונים עוסקות לא רק במה שקורה כאן במזרח התיכון, אלא גם בשערוריית עצי הזית, יותר נכון בקבוקי הזית. השמן האיטלקי היקר נמהל בשמן הספרדי הזול. זה קורה בגלל מחסור עולמי בשמן זית ועוד כל מיני מצרכים, עליהם נדבר עכשיו איתך, אורי מאיר צ'יזיק, היסטוריון של רפואה ומזון. שלום.
שלום.
שמן זית, יש הרבה סיבות למה יש מחסור עולמי. נתחיל עם הדבר המרכזי ביותר, פשוט הייתה שנה גרועה?
כן, מבחינה אקלימית, גם הזית, העץ הוא סירוגי, זאת אומרת, יש שנה שהוא נותן יותר, ושנה אחרת הוא נותן פחות, ויצאה איזו התנגשות כזאת, שבה מבחינה אקלימית, השנה היה פחות אצל כולם, שזה מאוד מאוד נדיר, כנראה בגלל התחממות הגלובלית, ועוד כל מיני עניינים, והגענו למצב שיש בעולם, מחסור מאוד גדול בשמן זית.
היצרניות הגדולות של שמן זית זה באמת ספרד ואיטליה?
כן, אגן הים התיכון כולו, בעיקר ספרד ואיטליה, שהן יצרניות ראשיות, ובאמת הם ספגו את הפגיעה הקשה ביותר. שם יש ממש כלום, מה שנקרא כלום שמן זית, מבחינת הכמויות שהן רגילות אליהן, וזה בעצם, מה שזה עשה, זה הציף המון המון בעיות שקשורות בכלל לצריכה שלנו של שמן, לחקלאות ולהתחממות הגלובלית.
זה גם שמן מאוד מאוד רלוונטי עכשיו, כן, מאוד בריאותי.
לכלכלת המזון, יש פה כל מיני נושאים שמתחברים ביחד, וזה צף במיוחד אצלנו. אנחנו מקרה מבחן מאוד מאוד טוב כשמדברים על חקלאות זיתים.
אנחנו ישראל.
מאוד מאוד טוב מבחינת כמה אנחנו לא טובים.
פה יש גם את המסיק הפלסטיני, שבשנים האחרונות יש שם גם בלגן שמתנחלים עושים להם את המסיק, וגם כוחות הביטחון לא ממש עוזרים.
כן, אבל זו בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא משמעותי מבחינת כלכלת שמן הזית.
כמויות קטנות.
כמויות קטנות מאוד. אנחנו גם לא נחשבים מהבחינה הזו. אבל בגלל שיש מחסור עולמי בשמן זית, בגלל שהמחירים עולים בכל העולם, אנחנו סופגים את זה. ואנחנו סופגים את זה עוד יותר מכולם, בגלל שאנחנו בעצם בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הממשלה ומשרד החקלאות, לאט לאט, לא אקרא לזה מזניחים זו מילה מאוד יפה בשביל זה, לאט לאט הורסים בתהליך הדרגתי את ענף הזית בישראל.
כי אומרים שתמיד אפשר לייבא מספרד וזהו, תסתדרו.
נכון, המדיניות של הממשלה בכלל בחקלאות, ואנחנו רואים אותה יפה מאוד בשמן הזית ובזיתים, היא שאנחנו יכולים לייבא הכל. אנחנו טובים בהייטק, נעשה הייטק, אנחנו טובים בדברים אחרים. למה לעשות חקלאות? בואו נסתמך על יבוא. ולכן אין שום סיבה, לדעתם לפחות, לתפיסתם, לתמוך בחקלאות, וזיתים זו חקלאות. זו חקלאות מורכבת, היא דורשת תמיכה, והמדינה החליטה לא לתמוך כמעט לגמרי בחקלאות הזיתים, בעוד שבמדינות אחרות, באירופה, החקלאות הזאת היא חקלאות מאוד מאוד נתמכת. זאת אומרת, בשונה מאיתנו, זאת אומרת, חקלאי אירופאי מגדל זיתים, הוא מקבל סובסידיה. האיחוד האירופי משלם לו כסף כדי שימשיך לגדל זיתים. הוא מגיע מנקודת פתיחה מאוד גבוהה. חקלאי ישראלי, זה בדיוק הפוך, לוקחים לו כסף. אני תמיד שאני מסתובב בשטח ורואה קרמי זיתים, צריך להגיד קרם זיתים נטושים, אז אני אומר שבאזורים ששייכים למדינה או לשמורות טבע או במקומות כאלה באירופה, כשהאיחוד האירופי רוצה שהחקלאים יטפלו בזיתים, הוא נותן לכל חקלאי שמסכים לטפל בשטח משהו כמו שווה ערך 10 שקלים על כל ליטר שמן זית שהוא מוציא מהשטח שהוא לא שלו, הוא של המדינה. כי זה דבר יקר, אתה יודע, להוציא שמן זית מזיתים, תחשוב, צריך 5 קילו פרי, וזה רק לקטוף את הפרי ופירות קטנים כאלו בשביל ליטר שמן. זה מורכב.
זה הכל עבודה ידנית?
זה לא 100% ידני, יש היום מיכון שעושה את זה, גם בישראל יש מיכון שעושה את זה, אבל זה עתיר עבודה בכל מקרה.
איך זה הולך? תספר לנו מתי, איך, מה בדיוק התהליך?
בעצם אנחנו מגדלים עצי זית. את זית, יש 2 שיטות בארץ לגידול עצי זית. יש את חקלאות הבעל, שבה מגדלים זיתים ללא השקיה, וללא טיפול כמעט, במרווחים גדולים. שם זה החקלאות המסורתית, שם עושים מסיק או ידני, או באמצעות כל מיני מכניקה, אבל מכניקה מאוד מאוד פשוטה.
רק הרבה שטח זה זולל וזה לא מאוד יעיל.
זה יעיל מבחינת זה שאנחנו לא משקיעים את זה, אתה לא משקיע הרבה תשומות לייצר כמות יחסית יפה של שמן זית, מאוד מאוד איכותי.
העץ מסתדר עם המים שיש בקרקע.
בדיוק. עץ זית הוא עץ חזק מאוד, ועץ שמתאים לאקלים שלנו, ולכן הוא מתאים. ויש את החקלאות האינטנסיבית, שבה אנחנו נוטעים עצי זית, ונוטעים זנים שנותנים יותר זיתים, משקים אותם, ובוצרים אותם היום עם בוצרת, במוסקים, אבל עובדים עם בוצרת כדי למסוק את הזיתים, או מנערת, יש כל מיני שיטות, אבל כל חקלאות, אם היא לא נתמכת על ידי המדינה, אם המדינה לא רואה בה איזשהו נכס אסטרטגי ומחזיקה אותה, אין לה זכות קיום. זאת אומרת, בכל העולם זה ככה.
כי זה לא כלכלי עדיף לבנות איזה קניון על השטח?
זה יכול להיות כלכלי לפרקים, אבל חקלאות זה משהו שהוא מאוד נזיל. פתאום יש הרבה, פתאום יש פחות. זה מתקלקל מהר מאוד. אתה לא יודע אם פתאום תבוא לך מכת חום מאוד מאוד גדולה, ולהיות חקלאי זה סיכון מאוד מאוד גדול.
הנה, אבי דיכטר עכשיו שר החקלאות והבטחת המזון או משהו כזה, המציאו איזה שן חדש, אמר שהוא מתחייב, זה התפקיד שלו, זה מה שהוא יעשה, אתה סומך
זה
עליו?
זה אחרי שקיצצו את תקציב משרד החקלאות בעוד איזה 20%, אחרי שמראש הוא היה הקטן ביותר מבחינת כל משרדי החקלאות ב-OECD, וזה רק אומר שאנחנו עוד פחות נתמוך בחקלאות שלנו. אחת הבעיות פה, דרך אגב, זה שאין לנו מדיניות חקלאית. באיחוד האירופי, המדיניות החקלאית נקבעת 7 שנים קדימה. זאת אומרת, אם אני נכנס היום להיות שר החקלאות של האיחוד האירופי, אני יכול להשפיע רק מעוד 7 שנים.
אבל גם אצלנו בדמרקר הרבה כתבים כותבים שצריך להתיר את היבוא, צריך להכניס את כמה שתי הדברים בחוץ, גם זה יותר טעים, זה יותר זול, צריכים תחרות, ומשרד החקלאות הרבה פעמים מונע את זה, הוא מחליט אפשר להביא רק קיווי, ופעם בכמה שנים מאשרים איזה מדינה ספציפית שאפשר להביא ממנה.
אז אני חושב שזו טעות. זאת אומרת, זו טעות להגיד שאנחנו צריכים לפתוח את השוק ליבוא.
הכל מקומי, אתה חושב?
אני לא חושב שהכל צריך להיות מקומי. אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לדאוג לחקלאות המקומית. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע למצב שבו המדינה תומכת בחקלאים, וזה מאפשר להם לחיות בכבוד ולגדל באיזשהו ביטחון בסיסי את הגידולים החקלאים שלהם, אחר כך אפשר לאפשר יבוא. אז זיתים זו דוגמה מאוד מאוד טובה. בדיוק אנחנו מדברים על זיתים. אמרנו שחקלאי באיחוד האירופי מקבל סובסידיה על גידול הזיתים. בשנה שבה יש עודף זיתים, הוא יכול למכור את עודף הזיתים שלו מאוד 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 בזול לישראל, נכון? בשביל את השמן שלו בעצם
מצוין. לישראל.
כי, נכון, כי הוא מקבל סבסוד מהאיחוד האירופי. אבל אז השמן זית המקומי לא יכול להתחרות בו.
אז אולי אנחנו צריכים לייצר משהו אחר, שיגדלו אבוקדו.
לא, אבל אז גם אין לנו יכולת עצמית כשהמחיר גבוה. זה בדיוק
אז אולי נצרוך שמן אחר, גם שמן זית היה טרנד בשנים האחרונות, אם זה לא, יקם, אני, כמו אני... שאמרו פעם על העגבניות, העגבנייה עולה 10 שקלים, אז תשים בסלט משהו אחר.
לא, אז אני לא בעניין של טרנדים, אני חושב ששמן זית הוא שמן בסיסי באזור שלנו, ואנחנו צריכים לייצר איזשהו ביטחון תזונתי בסיסי מהחקלאות שלנו, כי תראה, היום הגענו למצב שהם, המחירים שלהם מאוד מאוד גבוהים בגלל המחסור, ולנו כבר אין כמעט יכולת ייצור עצמית, כי לא משתלם פה לגדל זיתים. אנחנו לא יכולים להתחרות בהם, כי הם מסובסדים על ידי המדינות שלהם, והמדינה שלנו לא מסבסדת את החקלאים פה, ולכן הם לא יכולים לחיות בכבוד. ואז נגיע למצב שבו יש מחסור מאוד 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 גדול. אז בקקאו וקפה זה פחות מעניין, כי זה לא אוכל.
טוב, גם קפה צריך כל בוקר, כל ערב, אנשים לפעמים צורכים הרבה, ושם גם המחירים עולים.
אז בדיוק, אז קפה לא צריך. שמן זית אנחנו כן צריכים. שומן איכותי זה חלק משמעותי ובסיסי בתזונה שלנו, ואנחנו צריכים אותו, את השומן האיכותי הזה.
אבל אתה יכול כן לעבור לשמן קוקוס, שמן חמניות, קנולה, שזה בכלל סינתטי.
גם שמן קוקוס מיובה, אם פתאום מסגר יבוא ולא לך שמן קוקוס. בתאילנד
המצב בסדר.
כרגע. כרגע, זאת תמיד השאלה. אנחנו צריכים לייצר בשבילנו את הביטחון מזון הבסיסי שלנו, על ידי זה שאנחנו משמרים לעצמנו יכולת ייצור עצמית טובה, שמנוהלת ונתמכת, והמדינה רואה בה נכס אסטרטגי. אחר כך אפשר גם לייבא. דרך אגב, גם הספרדים לפעמים והאיטלקים מייבאים שמן, אבל על השמן שהם מייבאים, גם הם מראש מממנים את השמן של עצמם, את החקלאים של עצמם, וגם השמן שלהם יש עליו מכס המיובה.
הסיפורי המעילה, בוא תסביר לנו למה זה קורה.
בעצם שמן זית הוא מצרך מזון מאוד מאוד משמעותי ובסיסי במדינות האלו. יש מחסור, המחיר מאוד עולה, וזה קורץ לכל העבריינים. זה לא
כן
רק מעילה.
אבל כן מועלים את זה עם שמן זית אחר, לא עם שמן מכונות.
לא. אתה לא צודק, זה לא רק מעילה של שמן זית בשמן נחות, שזה מה שקורה פה הרבה פעמים. יש גם מהילה של שמנים אחרים נחותים, זאת אומרת, אפשר למהול שמן קנולה מזוכח בשמן זית, להוסיף קצת כימיקלים, וזה יהפוך לכאילו שמן זית.
וזה נפוץ?
זה נפוץ מאוד. שמן זית זה מוצר המזון המזויף ביותר בעולם. ועוד יותר גרוע, יש מקרים בעולם, אנחנו מכירים מהשנים האחרונות הרבה מקרים, של מהילה של שמן מינרלי. זאת אומרת, לוקחים שמן מנפט ומוהלים אותו בשמן זית, או מוסיפים לו כימיקלים, ואתה תחשוב שזה שמן זית. כדי להימנע משמן זית מזויף, צריך להכיר את מי שמייצר לך את השמן זית. תראה, שמן זית מייצרים פעם בשנה. זה לא משנה אם קניתי את השמן שלי עכשיו, עוד חצי שנה, זה אותו שמן הרי בדיוק.
והוא לא מתקלקל.
הוא לא מתקלקל. כל מה שאני צריך לעשות, זה לנסוע לבית בד פעם או פעמיים בשנה, נגיד אם אני רוצה בשתי נגלות, לקנות פח של שמן זית. הוא גם יהיה הרבה יותר זול, כי אני קונה ישירות מהחקלאי. גם אני תומך בחקלאות המקומית, וגם אני יודע שקניתי שמן זית ממישהו שהוא חלק מהקהילה שלי, שאני מכיר אותו, שאני יודע שהוא, אני מאמין, ב-99% לא ירמה אותי.
המלצות לאיפה לנסוע וכמה עולה?
יש מלא 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 בתי בד קטנים ברחבי הארץ, כולם מדהימים, וברגע שאתה נוסע למגדל זיתים וקונה ישירות ממנו, המחיר יכול לנוע בין 35 ל-50 שקלים לליטר, תלוי מה האיכות שמן הזית, אם אתה רוצה אותו אורגני, עצים כאלו או עצים אחרים, אם אתה מקפיד כמוני, מה שנקרא כשרות בדץ בדץ, אני בוחר את העץ שאני רוצה ממנו את השמן זית שלי, אבל יש מגוון מאוד מאוד גדול, יש הרבה דוגמאות, אתה יודע, את השמן זית שלי אני קונה מבית בד קטן בציפורי שנקרא ריש לקיש. יש את מסיק מגל, קיבוץ מגל מגדל זיתים ועושים שמנים מדהימים. יש את אסי בעמק המעיינות, שהם עושים שמן מעמק המעיינות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אפשרויות. צריך לעשות גוגל, למצוא. אני גם מציע ליצור קשר אישי עם הבן אדם שאתה קונה ממנו את השמן זית. זאת אומרת, לא ללכת עכשיו למצוא בית בד, ושנה הבאה למצוא בית בד אחר. למצוא מישהו, לקנות ממנו פעמיים בשנה שמן, ואתה מפתח איזושהי מערכת יחסים. זה חלק מהעניין.
אורי מרצ'יזק, תודה רבה.
שמחה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, נהיה פה שוב ביום חמישי. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי, נערה מלכין, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאו קודנר, להתראות בינתיים.